كول داويد كول هامت هتصدق بها شالوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مش عا 15:20 ل 15:50 لفيها شعون همكومي أخت 20:50 ل 12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجلكة صار 19 مترين 15 240 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום, והרן ומתחילים את שידורנו להיום רביעי 29 בדיסמבר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. בהחלטתה שלא להעניק את פרס ישראל במתמטיקה ומדעי המחשב לפרופסור עודד גולדרך, הבהירה שרת החינוך של ישראל יפעת שאשא ביטון שהממשלה החדשה לא הביאה שום שינוי בכל הנוגע למאמץ רב השנים וחוצה המפלגות למחוק כל זכר לכיבוש הישראלי. התנגדותו של המדען ממכון ויצמן למוסד אקדמי שהוקם בשטח כבוש היא תזכורת שיש להעלים או לכל הפחות להעניש בגינה כדי להבהיר לאחרים את גבולות המותר והאסור. ההחלטה של שאשא ביטון תורמת לביסוס תרבות סתימת הפיות שהשתרשה בישראל. מוקדם לדעת אלו הישגים הם בכלל יהיו נחלתה של שרת החינוך, אך החרפה הזו כבר רשומה על שמה. מאזינים יקרים, כמו קודמה בתפקיד יואב גלנט, החליטה שאשא ביטון לשלול מפרופסור גולדרייך את פרס ישראל משום שחתם על עצומה שקראה לאיחוד האירופי שלא לשתף פעולה עם אוניברסיטת אריאל. אינני יכולה להעניק את הפרס על הישגים אקדמיים מרשימים ככל שיהיו למי שקורא לחרם על מוסד אקדמי ישראלי, טענה שאשא ביטון, תוך התעלמות מופגנת מכך שאריאל אינה מוסד אקדמי רגיל. היא הוקמה בחטא וממשיכה לפעול כך, גם אם לשרת החינוך קשה לשמוע זאת. פרופסור גודלך המסרב לנרמל את אוניברסיטת הכיבוש שלם את המחיר.
אף שוועדת הפרס חזרה וקבעה שגולדרייך ראוי לקבלו בזכות הסגב המחקריים, בחרה שאשא ביטון לזהם את הפרס בשיקולים פוליטיים. מעטה יסמן הפרס היוקרתי ביותר בישראל לא ממצוינות מדעית אלא נאמנות לשלטון. פסילתה של שאשא ביטון את פרופסור גולדרייך היא פגיעה קשה במעמד פרס ישראל וחרסום נוסף בחופש הביטוי השמור לכל אדם. שאשא ביטון נעזרה לשם כך בשני שופטי בית המשפט העליון, נועם סולברג ויעל וילנר, שקבעו בפסק הדין בעתירה שהוגשה נגד החלטת גלנט כי הקריאה להפסיק את שיתוף הפעולה עם אריאל היא מעשה חמור, ונמנעו מלקבוע כי עמדה פוליטית אינה רלוונטית לפרס ישראל. ועדת השופטים שהעניקה את הפרס לגולדרייך תחזור ותעתור לבגץ. אפשר לקוות שהפעם יגלה הרכב השופטים מחויבות גדולה יותר לעקרונות הדמוקרטיה. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב מסר כי מוסקבה וטהרן מתכננות לקיים מגעים ברמה הגבוהה ביותר, והוסיף בשיחה עם עיתונאים אתמול שלישי כי המגעים נמשכים בין הגורמים בשתי המדינות. פסקוב לא מסר פרטים, אבל צפויה להתקיים פסגה בין שני הנשיאים ולדימיר פוטין ואברהים ראיסי בתחילת השנה הבאה 2022. דובר הממשלה האיראנית עלי בהדרי כבר אמר במסיבת העיתונאים השבועית ביום שלישי כי הנשיא אברהים ראיסי יבקר במוסקבה בתחילת השנה הבאה על פי הזמנה רשמית מהנשיא ולדימיר פוטין לדון על הגברת הקשרים בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי שיחות הגרעין יכולות להצליח בעזרת אמון ורצינות, ושאפשר להציל את ההסכם משנת 2015. הוא ציין כי השיחות מתקדמות בכיוון טוב, והוסיף כי אנו מאמינים שאם הצדדים האחרים ימשיכו בסבב השיחות שהתחיל עם אמון טוב בין הצדדים, יהיה אפשר להגיע להסכם שיהיה טוב לכולם. שלשום חודש המסע ומתן העקיף בין ארצות הברית לאיראן בווינה. לדברי הנציגים האמריקנים במסע ומתן, איראן מתרכזת בעיקר בביטול הסנקציות. ראש המשלחת של רוסיה לשיחות הגרעין בווינה לביטול האמברגו האמריקני נגד איראן, מיכאל אוליאנוב, הודיע על השגת התקדמות במהלך השיחות הנוכחיות. מיכאל אוליאנוב צייץ בטוויטר אתמול שלישי כי התקיימה פגישה בונה בנוגע לדיונים על הסוגיות הגרעיניות, והוסיף כי בתוך כך הושגה התקדמות בעוד ההתייעצויות האפקטיביות נמשכות בין הצדדים לביטול האמברגו. משרד החוץ האמריקני הודיע אתמול שלישי כי בשבועות האחרונים הושגה התקדמות בשיחות הגרעין עם איראן והוסיף כי על אף ההתקדמות הזאת המצב עדיין כמו שהוא. דובר הביטחון נד פרייס אמר בשיחה עם כתבים כי עדיין מוקדם להעריך חשיבות כל התקדמות בשיחות לקראת הצלת הסכם הגרעין. נציגי מדינות הטרויקה האירופית המשתתפים בשיחות וינה פרסמו הודעה בדבר השיחות לביטול האמברגו האמריקני נגד איראן וקבעו כי לא הם קובעים מועדים סופיים לשיחות. עם זאת, צריך להגיע להסכם תוך שבועות ולא חודשים. הם הדגישו כי הושגה התקדמות טכנית במהלך סבב השיחות הנוכחי ביחס לדרישות האיראניות. שגריר איראן ברוסיה קאזם ג'לאלי הודיע כי חלה עלייה על ייצוא הסחורות לרוסיה בשנת 2021 והדגיש כי עד סוף השנה יסתכמו הסחורות במיליארד דולר. השגריר ג'לאלי אמר בשיחה עם סוכנות הידיעות ארנה כי ייצוא הסחורות לרוסיה במהלך עשרת החודשים הראשונים של השנה 2021 הסתכם ב-775 מיליון דולר. עוד אמר כי חלה עלייה על ייצוא הסחורות לרוסיה ב-122%. חבר הלשכה המדינית של תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, זהר ג'בארין, אמר כי הארגון קיבל החלטה אסטרטגית קבועה על בסיס קונסנסוס ביחס לקשר עם איראן, והוסיף ברעיון לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי מערכת סייף אל-קודס הייתה תפנית חשובה בהיסטוריה של המאבק הממושך זה שבעה עשורים. ג'בארין הוסיף כי הופעתו של ראש חמאס ברצועת עזה, יחיא סנואר, לאחר המערכה הציגה תמונה ברורה לניצחון האסטרטגי. עוד אמר כי תפיסת חיילים ישראלים בשבי היא פעולה אסטרטגית כאשר נעשים מאמצים להגיע לעסקה הירואית. ביחס לתיק האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים, אמר כי הארגון לא יסכים שהמאבק של האסירים יישאר בתוך בתי הכלא הישראלים, תוך הדגשה כי הכיבוש מנהל סחבת ביחס לעסקת חילופי שבויים ומנסה להמר על גורם הזמן, אבל לא יוכל לשבור את הרצון וההתקוממות של העם הפלסטיני, חמאס, ולהגיע לעסקה חדשה. תנועת ההתקוממות חמאס פרסמה הודעה לציון 13 שנים לתוקפנות של ישראל שהיא מכנה עופרת יצוקה. בה נאמר כי המערכה הייתה ניצחון לפלסטינים והשפלה לישראל בידי הגיבורים של גדודי עז א-דין אל-קסאם וארגוני המאבק. בתנועת חמאס ציינו כי הסבבים של העימות עם ישראל סיכלו את כל התוכניות לחסל את זכות העם הפלסטיני בארצו ולפגוע במסגד אל-אקצא, והם קבעו כללי משחק חדשים ומשוואת הרתעה חדשה עם ישראל. הסבבים של הלחימה החוזרים ונשנים מאז נצחה חמאס בבחירות בשנת 2006 לא הצליחו לשבור את רצון העם הפלסטיני ותמיכתו בדרך המאבק והעמידה האיתנה, אלא חשפו את הישות האכזרית המבוססת על טרור והרג. בחמאס חזקו את הפלסטינים תחת הכיבוש הישראלי ואמרו, אל העומדים איתן באדמות הכבושות מאז 1948. בחמאס ציינו כי לא ישלימו עם המשך התוקפנות, ההתנחלות ויהוד בגדה המערבית ובעיר הקודש והפגיעה במקומות הקדושים לאסלאם, והבהירו כי על ישראל לדעת שארגוני המאבק צוברים כוח צבאי ולא יישארו שלובי ידיים נוכח ההסלמה בפעילות הישראלית. את ההודעה חתמו בחמאס באמירה, זה ג'יהד, ניצחון או נפילה, חלל. דובר הנשיאות הפלסטינית נביל אבו רודיינה אמר כי הקונסוליה האמריקנית חייבת להיפתח בעיר הקודש המזרחית מבלי להתחשב בשאלה אם ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט מסכים או מתנגד לכך. יש לציין כי ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט אמר בנוגע לכוונה האמריקנית לפתוח קונסוליה במזרח עיר הקודש כי אין מקום לקונסוליה הפלסטינית בעיר הקודש. אבו רודיינה אמר כי דברי בנט הם מסר המופנה לממשל האמריקני שהודיע על כוונתו לפתוח מחדש את הקונסוליה האמריקנית במזרח עיר הקודש וכי הרשות הפלסטינית רואה בעיר הקודש המזרחית חלק מהאדמה שנכבשה בשנת 1967 וזאת בהסתמך על החלטות האום. הוא הבהיר כי בנט חוזר ואומר מדי יום שהוא אינו מוכן לכונן שלום ואינו מחפש להשיג ביטחון ויציבות ודבריו יובילו להמשך מצב המתיחות באזור. אבו רודיינה הדגיש כי עיר הקודש המזרחית אינה עיר רגילה, אלא היא עיר הבירה של מדינת פלסטין ואסור לפגוע בה בהיותה עיר פלסטינית ערבית ובלעדיה לא יהיה שלום. הוא הדגיש כי ישראל משחקת באש ולא תשיג ביטחון ויציבות כל עוד היא אינה מיישמת את החלטות המוסדות הבינלאומיים, כיוון שפלסטין היא אדמה פלסטינית ערבית וזכותו של העם הפלסטיני להקים בה מדינה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום רביעי. שיחות ויינה בין איראן לבין קבוצת 4 פלוס 1, רוסיה, סין, בריטניה, צרפת וגרמניה נמשכו אתמול שלישי על נושא ביטול הסנקציות ובדיקת ההצעה האיראנית על אימות ביטול וערבויות. זהו הסבב השמיני של השיחות בין איראן לבין קבוצת 4 פלוס 1 כדי לבדוק את התנאים של הצדדים לחזרה להסכם הגרעין שנחתם ב-2015 וארצות הברית פרשה ממנו ב-2018 ואיראן הפחיתה את ההתחייבויות שלה ב-2019. איראן ו-4 פלוס 1 עשו 7 סבבי שיחות בוויינה כדי לחזור להסכם, וזה הסבב השמיני. בראש הצוות האיראני עומד עלי בקרי, ובצד האירופי נמצא סגן מנכ"ל משרד החוץ של האיחוד האירופי אנריקה מורה. בישיבת הוועד המשותף של ההסכם, שני הצדדים כולל המתאם של הוועד, הודו כי השיחות בסבבים הקודמים היו מוצלחים והושגה התקדמות. בתום הישיבה של הוועד המשותף של ההסכם, הנציג הרוסי בשיחות, מיכאל אוליאנוב, תיאר את השיחות החדשות כפרגמטיות ושואף לתוצאה, והצהיר כי המשתתפים הסכימו להמשיך את תהליך גיבוש טיוטה ברצינות ויפעלו להגיע להסכם במהירות האפשרית. גם סגן שירות החוץ באיחוד האירופי אנריקה מורה, שמשמש כמתאם בוועד המשותף של ההסכם, הודיע כי יש סימנים מעודדים על הצלחה בסבב השמיני של השיחות. כל הצדדים הביעו נכונות לפתרון המחלוקות והתחייבו להמשיך את השיחות עד הגעה לתוצאה רצויה, אמר. אחרי 3 חודשים שהפרידו בין שני סבבי השיחות בוויינה והצד האמריקני והטרויקה, בריטניה, צרפת וגרמניה, טענו שלצוות האיראני אין תוכנית מסודרת והוא רק בא לוויינה כדי למשוך את הזמן. הצוות האיראני הגיש 2 טיוטות חדשות על ביטול הסנקציות ועל מגבלות הגרעין בנפרד, והבהיר כי יישום התחייבויות הגרעין מותנה בביטול הסנקציות הלא חוקיות. לפי הגרסה האיראנית, איראן היא מדינה אחראית, ומשום שהצד האמריקני הפר את ההסכם, וגם הטרויקה לא עשתה את צעד ליישום ההתחייבויות שלה, אז הגיוני שקודם כל הסנקציות יבוטלו ויעשה עימות בנוגע ליישום התחייבויות אמריקניות. לפי דיווחים, גם הצד המערבי קיבל שנושא ביטול הסנקציות ייבדק קודם. הנציג האיראני בשיחות, אלי בגרי, אמר אחרי ישיבת הוועד המשותף של ההסכם כי שני הצדדים הסכימו על עדיפות נושא ביטול הסנקציות, והוסיף כי סוד ההצלחה בסבב השמיני של השיחות הוא הסכמה על ביטול מועיל של הסנקציות הלא חוקיות נגד איראן. אחרי שהצדדים הסכימו על 2 טיוטות איראניות כבסיס השיחות ונעשו תאומים על פורמה ומסגרת השיחות, נראה כי בסבב השמיני של השיחות יתמקדו הצדדים על תוכן הטיוטות. מבחינת איראן, הצלחת השיחות קשורה ברצינות ומידת האחריות של הצד השני, ובמיוחד הצד האירופי, ועליהם להתחיל ליישם את ההתחייבויות ולבטל את הסנקציות עד שיכשירו את הקרקע להשגת הסכם שיבטיח גם את האינטרסים האיראנים. עד כאן הפרשנות שלנו להיום.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. תנועת התקוממות חמאס גינתה את פגישתם של הנשיא הפלסטיני אבו מאזן ושר המלחמה של ישראל בני גנץ בביתו של האחרון. בהודעה מטעם התנועה נמסר כי הפגישה של אבו מאזן עם שר המלחמה הישראלי בני גנץ מגונה ובלתי מתקבלת. ההתנהגות הזאת של הנהגת הרשות הפלסטינית מעמיקה את הפילוג הפוליטי הפלסטיני, מסבכת את המצב הפלסטיני, מעודדת את הגורמים באזור שרוצים לנרמל את היחסים עם ישראל, ומחלישים את העמדה הפלסטינית המתנגדת לנורמליזציה. בחקירתו הנגדית של עד המדינה ניר חפץ, דוברו לשעבר של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, עורכת הדין של נוני מוזס הציגה את השיחות שהתקיימו בין איש העסקים ארנון מילצ'ן וחפץ. עורכת הדין של המוציא לאור של ידיעות אחרונות פנתה לחפץ ואמרה, תאשר לי שמילצ'ן רומז שיש לי אדלסון מהלכים דורסניים בקנה כלפי מוזס. בתגובה חפץ אמר שהוא שמע את המסרים המאיימים מפיו של נתניהו כלפי מוזס, שיש עליו חומרים אישיים, אך הוא אף פעם לא פירט אליו או אלו חומרים יש לו. עוד הוסיף כי הייתי עד לשיחות שבהן נתניהו דרש מישראל היום להיכנס בכל הכוח במוזס באופן אישי. שר המשפטים של ישראל גדעון סער הודיע על פתיחת רשימת המועמדים לבית המשפט העליון לאחר שבין חברי הוועדה למינוי שופטים לא הושגו הסכמות בנושא. סער החליט כי ניתן יהיה להגיש מועמדים נוספים עד יום חמישי הבא. בתחילת החודש נחשף כי בחירת השופטים לעליון צפויה להידחות בשלושה חודשים לפחות בצל חוסר ההסכמה בוועדה, וכעת סער ונשיאת העליון אסתר חיות החליטו לפתוח מחדש את רשימת המועמדים. ועדת הפנים של הכנסת אישרה את הצעת חוק החשמל לקריאה שנייה ושלישית, זאת לאחר שכל הרוויזיות להסתייגויות נדחו. בעד אישור חוק החשמל הצביעו בוועדת הפנים היושב ראש וליד טהה, שרון רופא אופיר מישראל ביתנו, רעידה זובי ממרץ ואוסמה סעדי מהרשימה המשותפת. לפי ההצבעה הרחיק טהה, או לפני ההצבעה הרחיק טהה את בן גביר שיצלם את כל האירוע בלייב לפייסבוק. סגן מפקד המרכז הרוסי לפיוס בין הפלגים בסוריה, אולג ג'ורבלב, אמר כי מערכות ההגנה האווירית של סוריה לא הופעלו נגד התקיפה המיוחסת לישראל בנמל לדיקיה, מאחר שמטוס רוסי היה באותן דקות בהליך נחיתה בבסיס חמימים הממוקם כ-20 קילומטרים מנמל לדיקיה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.